אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר.
בוקר טוב מוטי, בוקר אור.
מה שלום הרב?
ברוך השם, יום יום.
יופי. טוב, האמת אנחנו ביקשנו לדבר עם הרב בגלל יש איזה שילוב מעניין. מצד אחד, אנחנו לא באמת קשורים לכל התהליכים המדיניים, החרדים, מה שנקרא, מושכים את ידיהם. מצד שני, יש לרב ולמשפחתו איזה חיבור עם השפה הערבית, ומצד שלישי, לא השארת את זה בבטן, אלא גם כן מצאת לנכון לדבר לפלסטינים בשפתם, ולהסביר להם שמה.
קודם כל, אנחנו לא מושכים את ידיהם עניינים מדיניים.
למה? איפה ראינו?
זה, אבל אנחנו, אני לפחות 30 שנה לפחות כותב על עניינים מדיניים, ומתי שזה אקטואלי.
למה? עדות התורה ידועה כמי שלא לוקחת חלק, לא מתערבת אף פעם בנושאים מדיניים. אתה יודע, האמרה, אנחנו לא משרתים בצבא, לכן לא נקבל החלטות.
לא, זה לגבי נושאים ביטחוניים צבאיים, בדרך כלל אנחנו...
בסוף זה קשור, מה זה ביטחון צבאי? זה מדיני בסוף, לא?
לא, לא, מדיני זה משהו אחר לגמרי. מדיני, אנחנו חיים פה. אם הרב רבי
שחיים... קח את המקרה הזה, ביטחוני.
הנה,
מקרה של הכותל, כן? החלטה להשאיר את המגנומטרים או להסיר אותה.
אז זה לא התערבתי אם יהיה מגנומטרים, לא. אבל העניין המדיני, שהעולם הערבי כולו מאמין שישראל רוצה להחריב את אל-אקצא, יש לנו הוראה מלפני 90 שנה, שרבי חיים זוננפלד, שגם הוא לא התערב בעניינים ביטחוניים, יצא בקריאה בערבית, בעיתון הערבי, לקרוא למוסלמים, ולהגיד שאסור לנו לעלות להר הבית, ואין לנו שום כוונה לפגוע באל-אקצא, כי אותה עלילה, תשים לב מוטי, אותה עלילה, שהיהוד רוצים להחריב את אל-אקצא, יצאה מחג'מין אל-חוסייני בתרפת, בחודש אב.
אוקיי, הרב אייכלר, לפני שנתחיל את שיחתנו, בוא נשמע את קולך מעל בימת הכנסת, קולך מרענן פעמיים, גם בעברית וגם בערבית.
יושב ראש חברי הכנסת, אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, בתשע ימים שאנחנו בוכים מתאבלים על חורבן בית המקדש, וגם בימים אלה נשפך דם נקיים בפיגועי טרור בהר הבית וביישוב חלמיש, השם ייקום דמם. גם בתרפ"ט, בחודש אב 1929, פרצו המאורעות בעקבות ההסתה שהיהודים רוצים להחריב את אל-אקצא. בימים ההם פרסם רבה של ירושלים קריאה לשלום בערבית. גם היום ברשותכם חברי הכנסת אני רוצה לפנות אל המוסלמים בערבית. נחנה בידנה נקול לכול אל עלם אל אסלאמי. אנו ממנועו לנה אנ נוסלי פי ג'בל אל מקדס בהר הבית. נוסלי פקט פי אל חיית אל רבי הכותל המערבי, כחה ג'דידנה אבות אבותינו. כמה עלנה רב ירושלים הרב זוננפלד קבל תסעין סענה, בידנה אנ נאיש בסלאם וג'ירה חסנה, בידנש אנ נמוס באל-אקסא או כמקן מקודס אחר. אינשאללה יקון סלאם לג'מעינה. אנחנו רוצים לחיות בשלום עם כל השכנים, עם כל העמים. אנחנו לא רוצים ולא מתכוונים לפגוע באל-אקצא. תורידו את הלהבות, תנסו לחיות בשלום, יהודים וערבים וכל בני הדתות בארץ ישראל, בירושלים, עיר השלום, עיר הקודש. תודה.
מדהים. הרב אייכלר.
כן.
האמת, אני חייב להגיד לך, זה נשמע שאתה נהנה מכל מילה שאתה אומר בשפה הערבית. אתה אוהב את השפה הזאת?
קודם כל, כשאתה מצליח להגיד משהו בשפה שמיליוני אנשים מבינים אותך, ואנשים שמעולם לא שמעו את הדבר הזה שהיהודים אין להם שום דבר נגד אל-אקצא.
לא, עזוב עכשיו את הרב, ברמה הרעיונית, ברמה הטכנית, אתה נהנה מהשפה? מה לך ולשפה? איך הגעת אליה בכלל? אתה בלזר בכלל, מה אתה קשור?
אני אגיד לך, אני בלזר חוסית, ואנחנו גרנו במאה שערים, אחרי ששת הימים. והגיעו אז, נפתחו שערי העיר העתיקה והכותל המערבי, והגיעו כל הערבים למכור את כל הסחורות במאה שערים. ולא היה יכולת לדבר מבלי להבין. חוץ מה שהערבית הייתה השפה בבתי הונגרים במאה שערים שאנשים דיברו כדי שהילדים לא יבינו. אז מי שמדבר משהו שאני לא יבין, אני מאוד רוצה להבין.
אז אתה אומר, אתה שמעת את השפה הזו בילדותך, זה לא שלקחת קורסים עכשיו ללמוד.
לא, היה איזה קורס בכנסת לשיפור הדקדוק שם, אבל לפני שנה, אבל זה לא... לא שם למדתי.
אתה מצליח
זה.
לנהל, אתה מצליח לנהל ממש שיחה עם אחמד טיבי בערבית?
לא, כי אני לא דיברתי את השפה הזאת הרבה שנים, ולעשות לעשות שיחות בערבית או בכל שפה אחרת.
Yeah, באנגלית אתה מצליח, לא?
מה?
באנגלית אתה מצליח.
באנגלית אין לי ברירה. באנגלית אין לי ברירה, אז אני, למשל, כשאני נפגש עם אנשים שלא יודעים עברית, אז אני, אני מנהל קונברסיישן.
אבל להבין ערבית אתה מבין. נגיד, אתה רואה קטע באלג'זירה, אתה תבין.
כן, כשהערבי אומר לי שאני פוגע באל-אקצה, אני מבין בדיוק מה הוא רוצה.
אתה מבין שזה יצא דופן קצת, נכון? שאתה יודע ערבית, זה לא משהו שגרתי, זה לא משהו, בוא נגיד, זה לא משהו צפוי.
תלוי, אמרתי לך, אצל בני גילי שהיו בירושלים אחרי ששת הימים, ואצל בני גילים יותר מבוגרים שהיו עוד לפני מלחמת השחרור, זה לא כל כך נדיר. אבל נכון, הדור ה... תשמע, הדורות הצעירים כבר פחות מדברים את זה.
זו שפה יפה, שפה חמה?
אבל בוא נדבר על עצם העניין, מודי.
רגע, מיד נדבר על עצם העניין, מאוד מעניין אותי, אבל לדעת, מה יש בשפה הזו? היא שפה יפה, היא שפה עשירה, היא שפה חמה?
היא שפה נורא דומה ללשון הקודש.
כן?
מאוד דומה.
תן לי דוגמה.
למשל, שאמרתי שאנחנו לא רוצים לפגוע במקום מקודש אחר, כן?
נו.
כמעט כל מילה פה, אתה תראה את המקבילה בעברית.
תגיד רגע, לא רוצים לפגוע במקום מקודש, איך זה בערבית?
מקודש אחר.
מקודש
אחר.
רק על המילה...
זה מקדש, זה בית המקדש. כמעט כל מילה שמה, אנחנו, אנחנו, בסלי, בסלי זה כמו בערמית, בסלי, כן? תפילה.
מעניין, מעניין. מה זה אומר על המקור של השפה?
זה שפות שמיות, נו.
מעניין.
גם לשון הקודש וגם ערבית זה שפות שמיות.
איפה אפשר לבטא טוב יותר רגשות? באיזו שפה? בעברית או בערבית?
אנחנו יהודים רק בלשון הקודש, כמובן. אין שפה יותר עשירה מספר תהילים.
כן, אבל אנחנו לא משתמשים היום בספר התהילים, בשפה.
אני מדבר לגבי רגשות, שאלת.
אני לא מדבר על לשון הקודש, אני מדבר על העברית שלנו היום. איזו שפה, אני יכול להגיד לך למשל, שאידיש היא שפה חמה יותר, היא יודעת יותר לבטא רגשות וסיטואציות מעברית. שאלה, מה עם ערבית?
אני חושב שהגדולי המשוררים והפייטנים כתבו בערבית, גם הרמב״ם כתב בערבית, גם חובת הלבבות נכתב בערבית. המון המון, ערבית הייתה שפה מאוד מאוד עשירה.
חובת הלבבות כתב בערבית?
בוודאי.
וואלה, לא ידעתי.
גם הרמב״ם כתב בערבית.
אז מה, חובת הלבבות בעצם, מה שאנחנו לומדים זה תרגום?
תרגום מערבית, כן.
וואי, זה דרמטי ביותר, כי אתה יודע, לפעמים מפלפלים במילה של חובת הלבבות, כשלא ברור שהתרגום הוא מוחלט.
כן, כן, אבל זה נכתב בערבית, זה... המון, כל גדולי ספרד, שוערי ספרד.
מעניין. טוב, זה במילים אחרות אתה...
סליחה, משוערי ספרד אני לא בטוח, אבל משוערים, משוערי המדינות הערביות בוודאי כן, אבל אני חושב שגם משוערי ספרד.
היית מלמד את ילדיך גם כן את השפה הערבית?
אבא שלי לא לימד אותי את זה.
לא, אני מבין שאתה הלכת ללמוד את זה כי דיברו סודות לידך, אבל השאלה היא, היום כשיש לך את השפה, היית... אתה חושב שזה כלי חשוב?
זה כלי חשוב מאוד. אנשים, תאר לעצמך, יהודים באמריקה לא ידעו אנגלית, או יהודים שמסתובבים סביבה מאות מיליוני אמריקאים, או בריטים שלא ידעו אנגלית. אנחנו מסתובבים באזור שמאות מיליוני אנשים מדברים ערבית, ואנחנו לא יודעים את שפתם בכלל.
כן, אבל איפה זה רלוונטי? מתי אתה נתקל בזה? איפה השתמשת?
כי יש עכשיו חומות, אבל אם עולם כמנהגו נוהג, אז צריך לחיי המסחר, וצריך לחיי ה... כדי שיהיה חיים משותפים אי פעם פה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אז ודאי צריך לדעת את הערבית גם משום דעת האויב. תאר לעצמך המודיעין הישראלי שלא ידע ערבית.
טוב, הם בוודאי יודעים. תגיד לי, קרה פעם, ספר לי את המקרה הכי מפתיע שהשתמשת בשפה הערבית, שדיברו לידך וחשבו שאתה לא מבין. בטח היה לך איזה משהו כזה.
אני לא זוכר כרגע.
אבל היה.
אני לא זוכר, אז אני לא יכול להגיד שהיה.
אבל אני מניח שיש סיטואציות שבהם אתה נמצא בפורום מסוים, מדברים בערבית כי אף אחד לא מדמיין בחיים שאתה תדע את השפה, ואתה שמעת כל מילה.
אני לא זוכר כרגע, אני אומר לך, זה לא אומר שלא היה, אבל אני לא זוכר.
הבנתי. טוב.
גם לא כך חשוב. לגבי עצם העניין, מוטי, מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. אם מיליארד מוסלמים מאמינים שהיהודים הולכים להרחיב את הבית, זה מביא שפיכות דמים. ולכן חשוב מאוד שישמע קולה של היהדות שאומרת שאנחנו לא יכולים לעלות להר הבית.
אתה מבין אבל שזה לא רלוונטי מה שאנחנו נגיד, כי המציאות לא רלוונטית לתחושות שלהם ולמחשבות ולאמונות שלהם. הם מאמינים במשהו בלי קשר למציאות, וחושבים משהו בלי קשר למציאות, וכל מה שתגיד או תעשה לא רלוונטי. מה זה רלוונטי בכלל? למה? זה ששם אותם מגנומטורים זה בשביל להרוס את הר הבית? נו...
לא... העניין המדיני והרצון ריבונות פלסטינית או ריבונות ישראלית זה עניינים לאומניים. להכניס את הדת למאבק הלאומי הערבי זה הסכנה הגדולה ביותר בשביל היהודים בארץ ישראל. כל זמן שנאצר וחוסיין וכל ראשי מדינות ערב נלחמו בישראל, אבל החיילים שלהם לא היו במוטיבציה דתית אמונית במלחמה הזאת, זאת הייתה מלחמה לאומית בין התנועה הלאומית הפלסטינית לתנועה הלאומית הישראלית, לא היה בזה את הזעם ואת המוכנות להרוג ולהרג. מאז שהדת האסלאמית נכנסה לעניין הפוליטי, והשתמשו בדת האסלאמית לקרוא למען אל-אקסא, למען אללה, למען מוחמד, אז זה הפך למצב שצעירים לוקחים סכינים בשביל להרוג ולהרג בחמת זעם רצחנית נוראה. ולכן שאתה מוריד את המוטיב הדתי של העניין,
איך אתה יכול להוריד אותו? אני מבין טוב מה אתה אומר, אתה צודק, אבל איך אתה יכול להוריד את המוטיב הדתי? אתה עושה אותו, זה הם מנהלים קמפיין.
ואנחנו שותקים, במקום שאנחנו...
הכי קל לומר, אתה יודע...
במקום שאנחנו נבוא ונגיד, רגע, יש פה סכסוך לאומי, נכון, שטחים, כל הדברים האלה הלאומיים, וזה אנחנו כבר חיים 100 שנה. המלחמה הדתית, זה שחאג' אמין אל-חוסיין כבר גילה בתרפת, זה היה הכי רצחני. וברוך השם, כשקמו בן גוריה וחבריו, ולא דיברו על העניין הדתי של הציונות, אלא על העניין הלאומי, אז okay. היה מלחמה בין מדינות, בין מנהיגים, בין חיילים. זה לא היה זה... שכל נער ונערה בפלסטין ובעולם כולו, מיליארדי אנשים מאמינים שפה הולכים להחריב את אל-אקסה.
כן, אבל אתה מבין שזה לא באמת...
ואם תחשוב מה יועילו דבריו של חבר כנסת אחד במליאה, no. אז אני רוצה להגיד לך שקיבלנו תגובות מדהימות. מכל העולם, עד כדי כך שאני סירבתי, היו לי כל מיני אנשים שישירו דעות שהם רוצים לצלצל, שאני אצלצל עם חזרה ולהגיד שוקרן וזה, אמרתי לעוזרים שלי, תשמעו רבותיי, אני לא שר החוץ, לא משרד החוץ. אני מילאתי את חובתי, וזה שעה שהולכים שפיכות דמים, והיה סכנה, ויש סכנה, שתמשך המלחמה הזאת על אל-אקסה, אז צריך להגיד מה שאמר הרב זוננפלד, לא הייתי עושה את זה, אם הייתי ראשון, אבל אם כבר קדמוננו לפני 90 שנה לכל העולם הערבי, ולהגיד קודם כל דעו לכם שהדת היהודית לא שייך למחמה הזאת. ועשינו את זה, אז את חובתנו הקטנה מילאנו.
יפה. טוב, אתה, עמדותיך המדיניות ידועות לכל אני חושב, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש שינוי בתפיסה המדינית שלך בעקבות האירועים האחרונים, כשאתה רואה ש... מה שנקרא, אנחנו מתמודדים מול קיר, לא מול בני אדם שאפשר להתנהל מולם. האם אתה עדיין חושב?
כבר משנת 2000, תשים לב, עד שנת 2000 היה איזשהו סיכוי לדבר על שלום ועל הסכמים מדיניים, אם לא שלום, לפחות דו-קיום, לפחות איזשהו אפשרות לחיות באזור הזה בלי מלחמות, אז בוודאי שהיינו בעד. משנת 2000, האינתיפאדה השנייה, ששוב המוטיב הרצחני המתאבדים והם כולם היו דתיים של אנשים שבאים מהדת האסלאמית שהכניסו את העניין הדת האסלאמית, אז הבנו שאין על מה לדבר, כי במלחמת דת רחמנא ליצלן, כמו בזמן הצלבנים מסעי הצלב, כמו בזמנים נוראים אחרים, אז המשכיל בעת ההיא ידום. לכן אני לא מדבר על עניינים מדיניים במובן של שמאל.
השאלה אם ברמה האישית עמדותיך השתנו בעקבות מה שקרה.
לא, המציאות השתנתה, לא דעותינו השתנתה. הדעתנו, דעת התורה, הדעה של הרבי מבעלז, זה דעת גדולי התורה, שצריך בשביל שלום, דעת המרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שלמען, שמניעת שפיכות דמים צריך לעשות הכל, זה היום לא רלוונטי, כי הם כבר לא אין ויכוח על שטח זה או אחר. היום הם לא רוצים שתהיה ביפו או בתל אביב. אתה יודע שיש עכשיו חוק ירושלים שאסור להחזיר פחות מ-80 ח"כים שטח מירושלים? אמרתי לאלה שהציעו את זה, בוא נעשה חוק יפו, חוק תל אביב, שלא יחזירו את יפו פחות מ-80 ח"כים. הם צחקו, אמרתי אל תצחקו, כי זה מה שהם דורשים עכשיו. את יפו, את חיפה.
זה לא מצחיק בכלל, כי תדע לך שלפחות מבחינתם, ברמה הפסיכולוגית אני חושב, הם השבוע הפגינו לעצמם, ואני חושב לכל העולם גם, אבל גם לעצמם, ברמה הנפשית, שהם בעלי הבית האמיתיים, ומחר בבוקר אם הם ירצו משהו נוסף, הם יכולים להשיג את זה. כלומר, בסוף, 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 הם יחליטו מה הם רוצים ואיך הם רוצים. זה מה שקרה.
משהו מדיני חמור מאוד בשביל לפני שבועיים, אנשים לא שמים לב כי התקשורת הישראלית לא מדגישה את זה. שלושת המחבלים באו מאום-אל-פחם, ערבים, ישראלים, עם תעודות זהות ישראל, לא יודע, חד משמעיות שידענו במשך 70 שנה, שמיליון וחצי ערביי ישראל לא היו מעורבים רגשית וודאי לא מעשית במלחמה ש... הלו?
כן, הרב איך זה?
במלחמה שבין ישראל לפלסטינים לא היו מעורבים ערביי ישראל. עכשיו הם... הם המובילים את המאבק על אל-אקצה, ראאד סלאח וחבריו, בתנועה האסלאמית.
האמת שראאד סלאח הוא...
זה שינוי מדיני אדיר.
כן, ראאד סלאח הוא זה שמנהל את הקמפיין על אל-אקצה במשך שנים רבות, וצריך לומר בהצלחה.
ועכשיו יש לו דורות ממשיכים רצחניים ביותר, כמו שלושת הרוצחים מאום-אל-פחם. וזה דבר גם מסוכן מאוד לנו, שאם ערביי ישראל, מיליון וחצי ערביי ישראל יהיו חלק מהמאבק, זה יהיה סכנה לכל יהודי בארץ ישראל, בגליל ובנגב ובכל מקום, במשולש. ולכן חשוב מאוד להגיד להם, אין לנו מלחמת דת.
אוקיי, הרב אייכלר, שאלה לסיום, ואני מאוד אשמח אם תענה לי עליה, כי מי שמה שנקרא ותיק שבחבורה, אני רואה בוקר בישראל היום, כותרת ראשית, עם הטקסט הבא, שרת המגנומטרים, מפגן חוסר העונים של נתניהו. תסביר לי בבקשה.
נתניהו, זה של מדינת ישראל. כל מי שחושב שמדינת ישראל, אנשים שחיים בתוך הגטו העברי וחושבים שאין עולם ערבי מסביב, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו ריבונים, אדוני הארץ, ואנחנו נשלוט בכל הערבים שפה, קיבלו מידע שיש פה ידידים כמו ירדן, מצרים, סעודיה, ועוד מדינות שאנחנו רוצים ליצור איזושהי קואליציה כדי לנטרל את דאש ואיראן.
לא, זאת לא השאלה ששאלתי, ביקשתי להסבר על משהו אחר.
שישראל היום תוקף את נתניהו?
ישראל היום בכותרת ראשית, עשרת המגנומטורים מפגן חוסר העונים של נתניהו.
אתה מדבר על היחס בין ישראל היום לנתניהו?
בכלל, לא יודע, קוראים פה דברים דרמטיים, אני מנסה להבין, אולי אתה יודע להסביר לי מניסיונך רב השנים.
את הקטע שאתה התכוונת אליו צריך לבדוק בין שלדון אדלסון לזה, זה כבר לא התחום של המוחד.
טוב, אז אני אבדוק משהו אחר. בידיעות אחרונות הבוקר הכותרת היא, ההחלטה להסיר את המגנומטורים טובה לביטחון.
וואו, עולם הפוך הייתי, אה? אתה רואה כמה שיקרי עולם התקשורת. כי תקשורת יש לו, השורש של תקשורת זה קשר, והשורש של קשר, אם הופכים אותו זה שקר.
זה לא יאומן הדבר הזה, אה? אתה יודע מה לא יאומן?
שידיעות בעד.
לא, זה בסדר. העזות, איך שברגע אחד אפשר להתהפך, ובגלל שזה כתב ככה, זה כותב ככה, זה פשוט לא... העזות לחשוב שכולם תמימים, וכולם, האמת שאני מניח שרוב אלה שקוראים, לא
מניח. היום מוטי, אתה יודע שרוב הציבור, בפרט הציבור הצעיר, כבר יודע מה שאנחנו זעקנו שנים, שהתקשורת משקרת, מצלפת, יוצרת ולא מדווחת. היום שעל כל צעיר מאמין מה שכותב בתקשורת, אף אחד לא מאמין. בשעתו, כשאנחנו היינו צעירים, היה כתוב בעיתון, אמרו ברדיו, זה היה קודש קודשים, עובדות, שעורי הים. יש עיתון אחד, יש עיתון אחר, יש עיתונים, יש רשתות, יש רשתות, יש אתרים, יש אתרים, יש וואטסאפים. בקיצור, עולם התקשורת הוא כבר... זה טוב שהוא איבד את אמינותו.
אני מודה לך מאוד, הרב אייכלר, על השיחה הזו, שיהיה בוקר טוב, חבר הכנסת כמובן. תודה, בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.